כל חי אונליין, 93fm.co.il.
יושב ראש התנועה השר דרעי על עיתון חדש בשם הדרך, שצפוי להתפרסם החל מהשבוע הבא בכל יום חמישי. השר דרעי הצהיר שהעיתון החדש יחזק את הקשר בין תנועת ש"ס לשטח לקראת הבחירות המקומיות. כתבנו מציין כי במנוי הראשון יתכבד נשיא מועצת חכמי התורה, שברך על הקמת עיתון שיביא דעת תורה ויפרסם את העשייה של ש"ס בכל הארץ. פרקליטו של החייל אלאור עזריה, עורך הדין יורם שפטל, הצהיר הערב אחרי דחיית ערעורו כי בכוונתו לערער לבית המשפט העליון, אך הוסיף ואמר כי כל חלופה רצינית אחרת שתוצא תישקל בכובד ראש. בהתייעצות שנערכה היום עם עורכי הדין של התביעה וההגנה במשפט עזריה, החליט בית הדין הצבאי לאפשר לדחות בעשרה ימים את תחילת ביצוע העונש שנגזר על החייל, 18 חודשי מאסר. פרקליטיו הקודמים של עזריה מתחו הערב ביקורת על הליך הערעור שנדחה, וטענו כי גורמים אינטרסנטיים בחרו לסכן אותו עם הבטחות שווא. שר הביטחון ליברמן קרא היום למשפחת עזריה שלא להגיש ערעור נוסף ולבקש חנינה מהרמטכ"ל אייזנקוט, שהצהיר הערב כי אם יבחר החייל להגיש בקשה להקלה בעונש, היא תישקל בכובד ראש תוך בחינת מכלול השיקולים הנוגעים בדבר. את הידיעות מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. נשיא רוסיה פוטין הורה לגרש מארצו 755 דיפלומטים אמריקנים עד ה-1 בספטמבר 2017. זאת בתגובה לעיצומים החדשים שהטיל ארצות הברית על רוסיה. הדלק התייקר מיום שני בחצות, ומאותו המועד מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 5 שקלים ו-94 אגורות לליטר. כתבנו לענייני כלכלה צבי טסלר מציין כי מדובר בעלייה של 18 אגורות לליטר בנזין בהשוואה לחודש הקודם. התחזית, הלילה ומחר צפויה הכבדה בעומס החום ויעשה חם ויבש ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי, צום תשעה באב, לא צפוי שינוי במזג האוויר, ויוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
אבל השנים אנחנו הלכינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו.
107 ילדים שעלו מתימן בחודשים האחרונים נמצאים בקשיים גדולים. ברגע זה נענים לקריאת גדולי הדור ומתגייסים לסייע לילדים ומשפחותיהם כדי שיוכלו להמשיך ולגדול בדרך ישראל סבא ובמסורת יהדות תימן הקדושה. 1-800-39-47-47, קרן הסיוע של קופת העיר. 1-800-39-47-47.
בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שמי העיר, אני מסתכל על עצמי, אני בקראת ברכת השל יצר כמספר חודשים.
גם אתם מוזמנים להצטרף ולקבל על עצמכם קבלות טובות בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6. המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב, ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המרצק בכל יום ראשון בין השעות 10-12 בלילה, כי הפעם אנחנו בתוכנית מיוחדת מאוד. תשעת הימים זה זמן שבהם יש סיומים, וגם אנחנו עושים סוג של סיום בערב הזה. אנחנו מסיימים היום את התוכנית הפופולרית והמוצלחת הזו שליוותה אותנו כבר כמה חודשים ארוכים, תוכנית המרצה. פה אנחנו מגיעים לשלב הסיכום והסיום, זה יקרה הערב הזה, ולכן יש לנו כאן משדר מיוחד שימשך שעתיים בהשתתפות מרואיינים מרתקים ואורחים חשובים במיוחד. אבל לפני כן קצת קרדיטים. אני רוצה להודות גם למאזינים בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. למפיק התוכנית אבינועם יוגב, תודה גדולה. לעוזרי הפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ ודוד קליגר. למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור זאב סגל. כאמור, אנחנו נמצאים בתוכנית המסכמת, התוכנית המסיימת. 22 תוכניות היו לנו שבהם עסקנו בכל ההיבטים שניתן אותה לדעת של אומנות הדיבור בפני קהל, והיום אנחנו מגיעים לשלב הסיום והסיכום שבהם אנחנו נרכיב את כל החלקים ביחד ונראה איך מכל החומרי גלם הללו יוצרים באמת מודל של מרצה מעולה שדבריו חודרים ללב השומעים ומחוללים השפעה. ולשם כך יש לנו איתנו הערב אורח באמת מיוחד במינו וגם מתאים מאוד לנושא הזה. הכוונה שלי היא להרב יוסף וליס, מנכ"ל ארגון ערכים, הארגון המוביל בתנועת התשובה ובהפעלת מרצים בתחום התורני, עשרות רבות של מרצים, אלפים רבים של שיעורי תורה, סמינרים וכנסים שמתקיימים מדי שנה בשנה. ואם יש אדם אחד שיודע איך יוצרים מרצה טוב, איך בוחרים מרצה טוב, ואיך מפעילים אותו בצורה נכונה, זהו הרב וליס שאיתנו כאן במהלך השעה הראשונה של התוכנית, כאשר לצידו, כמדי יום ראשון בכל התוכניות, נמצא הרב דוקטור דניאל נשיא, שילווה גם את הפרק סיום האחרון הזה. בשעה השנייה היו איתנו שלל מרצים שיספרו לנו באופן אישי על החוויות שלהם כמרצים, וגם להתנו תשובה לשאלה מסקרנת, איך הייתה ההרצאה הראשונה שלהם, איך הם יצאו לדרך, מה הייתה הפעם הראשונה בחייהם שבו הם עמדו או הוזמנו לעמוד על במה ולעשות דברים בפני הציבור, איך בעצם הופכים את התיאוריה, ואנחנו הרי בעיקר למדנו תיאוריה, איך הופכים את התיאוריה הזו למעשה, ליכולת באמת בפועל להיות מרצה מצליח בעזרת השם. אנחנו מיד נחזור אליכם אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום, הולכת להיות תוכנית מעניינת במיוחד.
עכשיו איתכם המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. ערב תשעה באב בכל חי, בשתיים בצהריים, שאלות ותשובות בהלכות תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס. בארבע, אלעד כהן ויהודה שוקרון בתוכנית מיוחדת. בחמש, סיפור חורבן בית שני בהפקה בלעדית ומקורית. ובשבע, שיחות המגידים. בצלאל כהן מביא את קולותיהם המרטיטים של גדולי המגידים על החורבן ותיקונו. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה.
גם אני לא האמנתי שאוכל לחזור מנסיעת עסקים בלי כאבים. אני קובי, איש עסקים. סבלתי מכאבי גב במשך שנים. בעזרת ביקיור לייזר חזרתי לעצמי.
סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר הרפואי עם הפעולה הכפולה. מטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במבצע התנסות מיוחד. חייגו, כוכבית 3414. השימוש במכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי. יש להעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
חבל שתתעקו בפקקים. קחו איתכם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן, ותהנו מהדרך. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
לא צריך להיות רוטשילד בשביל טיפולי השתלות שיניים. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול רפואי מהיר ונוח שגם אתם תוכלו להרשות לעצמכם. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עוד ישמע, עוד השנה. תורמים עכשיו לבניית מקווה כזכות לזיווג עקון ובניין בית נאמן בישראל, ומצטרפים לתפילה שערוך ארגון תארת הבית עם מניין תלמידי חכמים בכותל המערבי ביום שלישי הקרוב הבא עלינו לטובה, מוצאי תשעה באב, לזכותם של הזקוקים לזיווג.
והקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, שכל מי שימסור נפשו ויתרום מכספו עבור תארת הבית, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו בדבר שהוא זקוק בו לישועה.
תורמים לבניית מקווה כזכות לזיווג עגון.
תארת הבית 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
רינה, את עובדת חברת כוח אדם בעירייה כבר 6 שנים. את רוצה להתקדם? הרשמי עכשיו ללימודי תואר ראשון BA בשירותי אנוש ורב תחומי של אוניברסיטת חיפה במכללת מבחר. ובעוד 3 שנים תוכלי להיות יועצת ארגונית לעירייה. מסלול ייחודי המותאם לשילוב עם עבודה. לפרטים חייגי עכשיו 03-578-5030.
אבל השנים אנחנו הלכינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו.
107 ילדים שעלו מתימן בחודשים האחרונים נמצאים בקשיים גדולים. ברגע זה נענים לקריאת גדולי הדור ומתגייסים לסייע לילדים ומשפחותיהם כדי שיוכלו להמשיך ולגדול בדרך ישראל סבא ובמסורת יהדות תימן הקדושה. 1-800-39-47-47, קרן הסיוע של קופת העיר. 1-800-39-47-47.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
מסעדת קקאו והים רמת החייל, מסעדת דגים וחלבית מעודרת במבצע מפנק לתשעת הימים. מבחר מנות דגים, ארוחות חלביות ופינוקים, טעים טעים. תבואו תבינו. והכשר בדץ בית יוסף, קקאו והים רמת החייל, ראול ולנברג 32 03 522 90 38.
אין לא מוצא עבודה, יש לא רוצה עבודה.
בקמפוס החרדי למצוינות גן יבנה לומדים את המקצועות הכי מבוקשים. חייגו עכשיו 08-6789-158 וקבלו מלגת קיום של עד 15,000 שקלים בשנה.
מצאתי את הקמפוס החרדי למצוינות, מצאתי עבודה.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
כל מי שמבין שמשכנתה עושים בבנק וביטוח משכנתה עושים ב-AIG, לא כזה מסובך. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות, תתקשרו ל-AIG והם יסגרו לכם את הפינה בביטוח המשכנתה הזאת בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
במוצאי תשעה באב חוזרים אל הרגעים הגדולים של המשדר ההיסטורי שהסעיר את העולם היהודי.
אין רגעים קדושים והרגע הזה כאן.
מה עושים? איך מתנהלים כשהמשיח מגיע?
זה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה.
שידור חי עם ישראל, המשיח, משיח בן דוד מגיע.
כשהמשיח יגיע, צוות כל חי במשדר מיוחד ובלעדי, מרגש וסוחף, בהפקת ענק חסרת תקדים.
כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערים.
את השידור הזה אסור לכם לפספס. מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום לכם מאזינים יקרים, חזרנו לכם כאן בתוכנית המרצה. זו תוכנית מיוחדת במינה, מכיוון שזו תוכנית הסיום. הערב הזה הסדרה המרצה באה לסיומה בתוכנית מיוחדת בת שעתיים, ואיתנו באולפן נמצא אורח מיוחד במינו לרגל המעמד הזה, הרב יוסף וליס, המייסד והמנהל הוותיק של ארגון ערכים. ערב טוב לך הרב וליס.
שלום, ערב טוב.
וערב טוב גם לך, הרב דוקטור דניאל נשיא.
כן, ערב טוב.
הרב אליס, אני רוצה להפנות את השאלה הראשונה שלי הערב אליך. אתה עומד בראש מערכת סבוכה מאוד, מערכת מורכבת, מערכת שמפעילה צי של 50 או 60 מרצים מסוגים שונים, מסגנונות שונים. ואנחנו כבר סדרה ארוכה של כמה עשרות מפגשים שאנחנו מדברים על איך יוצרים ואיך בונים את המרצה האידיאלי. אתה אמור להפעיל מערכת עם עשרות רבות של מרצים, מערכת שמוציאה לפועל כל שנה אלפי הרצאות, סמינרים, כנסים, חוגי בית בארץ, בעולם, בשפות שונות, בתרבויות שונות, לקהלים שונים, אם זה רווקים, ואם זה משפחות, ואם זה אקדמיים, ואם זה עממי. בקיצור, עולם ומלואו, שאתה כמו המנצח על התזמור, צריך לתזמן את כל החלקים. אז הייתי רוצה לדעת מהפרספקטיבה שלך, איך באמת אתה מאתר את את המרצה האידיאלי? מי זה בעצם מבחינתך מרצה אידיאלי?
שאלה מאוד פשוטה, והתשובה גם מורכבת. ובכן, יש לנו יעדים. יש יעדים.
אנחנו, יש לנו פה איזושהי בעיה טכנית קלה שכבר תבוא על פתרונה, ועד שהאחראים פה יטפלו בנושא הזה, מכיוון שהיחיד שאתם יכולים לשמוע זה רק אותי, אז אני אספר לכם שיש בעקבות ההצלחה של הסדרה הזו המרצה, יש לנו בארגון ערכים קורס מיוחד שנקרא קורס ערכים המורחב, שמתאים לאנשים שרוצים להמשיך להתמקצע בתחום ההרצאות. מדובר בקורס מורחב שיכלול בתוכו 35 יחידות למידה במהלך תקופה ממושכת, מפגשים שבועיים והרבה מאוד סדנאות תרגול מצולמות, עם המון המון יחס אישי. בעצם כל מה ששמעתם כאן בסדרת המרצה זה היה קצה המזלג, אם תרצו מבוא להתכנים שנלמדים בצורה מעמיקה יותר ובאמצעות תרגולים מתאימים במסגרת הקורס שנקרא קורס מרצים המורחב של ערכים שלב ב'. יש רעיון קבלה למי שרוצה להשתתף, אבל אם אתם חושבים שאתם מתאימים לקורס הזה, אז אתם מוזמנים לפנות למשרדי ערכים. מספר הטלפון הוא 02-5188 02-5188. הקורס הזה מתקיים במקביל בשני מסלולים, גם בבני ברק וגם בירושלים, לגברים ולנשים. מספר המקומות מוגבל, ואם מישהו כאן במאזינים עוסק בנושאים הללו, הוא מרצה או מגיד שיעור או רם, או סתם רוצה להתאמן ולהשתפר בתחום הדיבור בציבור, בהחלט רצוי שיפנה ונבדוק את התאמתו לעניין, ואם הוא יעמוד אז הוא יתקבל ויוכל להשתתף בקורס הזה. זאת הייתה הודעה קטנה במאמר מוסגר, ואני חוזר אליך הרב אליס. היינו בשאלה שבה פנינו אליך, אתה כמי שמפעיל מערך עצום של מרצים במשך עשרות בשנים, ממש 40 שנה כבר ארגון ערכים הוא הארגון הפעיל ביותר בנושא של הרצאות בתחום קירוב רחוקים ובכלל בתחומים תורניים, כמי שעומד בתוך המערכת הזו, מי הוא מבחינתך המרצה האידיאלי? איך אתה בעצם בוחן את ההתאמה של מרצה כדי להשתלב במערכת שלך?
המרצה צריך להשתלב במהלך של פעילות מסוימת, בין אם זה סמינר, בין אם זה חוג בית, בין אם זה טיפול באנשים, וישנה מספר תכונות שחשוב שיהיה לאותו מרצה כבודד, ואחד התכונות זה היכולת להשתלב בארגון, בגוף שפועל ומקבל על עצמו משימה שהיא מורכבת מכמה מרצים. אז אחד הדברים הראשונים שחשובים זה לבחון את היכולת של אותו מרצה להשתלב בעבודה ובפעילות עם מרצים אחרים, וזה אומר היכולת לשתף פעולה, להתחלק במידע עם המרצה השותף או המרצים השותפים.
זאת אומרת, לא להיות טייס סולו, אלא להיות חלק מצוות.
בדיוק, כי ברגע שאתה נכנס לתחום הזה, יש לך מטרה מסוימת, אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה לקדם אנשים בכל מיני אופנים, וזה לא תמיד נעשה בודד, זה צריך לעשות כקבוצה. אז זה לא רק שהוא צריך לדעת להשתלב עם ארצים אחרים, אלא הוא גם צריך לדעת לעבוד עם אנשים שנותנים את השירותים הסביבתיים, דהיינו אלה שמביאים את האנשים לחוג, או לסמינר, או למה שלא יהיה. אלה שלאחר מכן צריכים את הקשר המשך עם אותו אחד שעבר סמינר או תהליך מסוים. ואם הוא יודע לעבוד עם הגורמים הקדם הרצאה והגורמים של אחרי הרצאה, ויודע לתת להם את המקום שלהם, אז הוא יכול להגיע להצלחה טובה, ואפשר להגיע למשימות ולהצלחת המשימה. כך שזה לא רק שילוב עם מרצים אחרים, זה שילוב עם מנגנון שלם של מערך שיודע לעבוד יחד עם המרצה, והמרצה צריך לעבוד יחד איתו בכדי להגיע לתוצאות שאליהם אנחנו רוצים להגיע.
בשיחה שהייתה לנו לפני השידור, אז אתה השתמשת בדימוי של בית חולים. מנתח מוכשר ככל שיהיה, הוא לא לבד.
כן, אז יש כאן עוד אלמנט. עכשיו בוא ניכנס למרצה כאינדיבידואל, כבן אדם בפני עצמו. דבר ראשון שלי חשוב, שאני מסתכל על המועמד, או רוצה לגייס שהוא מרצה, האם באמת אכפת לו? האם הוא רוצה באמת לקרב ולעשות טוב ליהודים האחרים? האם זה באמת המשימה שחשובה לו, ולא שהוא מחפש איזה מקצוע או איזה פרנסה טובה או עיסוק מעניין או את הכבוד שמלווה את המרצה, אלא באמת יש לו אכפתיות לגבי הציבור שאין ציבור היעד שלו. אם הוא מרגיש שיש לו את זה, הוא עבר את מה שנקרא את המסוכה הראשונה. עכשיו כמובן צריך להיות בן אדם שהוא צריך באיזה תחומים הוא רוצה לדבר. בתחום שבו הוא רוצה לעסוק, הוא צריך לדעת הרבה הרבה יותר ממה שהוא הולך לדבר עליו. יש כאלה שהוא צריך לדעת פי 20 או פי 30, אין לזה נוסחה מדויקת, אבל הוא חייב לדעת הרבה יותר.
אתה גם דיברת חוץ מהאינפורמציה, חוץ מהידע שיש למרצה, גם על הלב שלו, על הרגש שהוא מביא.
עכשיו, אתה מדבר מול ציבור. המרצה הזה הולך למון מול ציבור. הציבור מרגיש את הכל, אי אפשר לעבוד על הציבור. ואם הציבור מרגיש שאותו אחד שעומד בפניהם אכפת לו עליהם ואוהב אותם ורוצה אותם ומעניין אותו מה הם חושבים, מה הם רוצים, הוא משתלב יפה ומרגישים את זה. ולפעמים אתה רואה את זה בתוצאה, כשהוא גומר את ההרצאה, הם באים אליו, הם מוטים עליו, הם רוצים להתקרב אליו יותר, וזה חשוב, והם מרגישים את זה בכמה אופנים, וזה חשוב שהוא ייתן את התחושה הזאת גם, וזה צריך לבוא מבפנים, לבוא קצת יותר מוקדם להרצאה, לראות מהציבור, להתעניין לפני כן מי הולך לדבר, להישאר אחרי ההרצאה ולראות אם הוא יכול לעזור לאנשים, לדבר איתם ולשוחח אותם ממש מעיק להם. במילה אחרת, הוא צריך שלו הרבה לב. אם יש לו את הלב, אז יכול קצת פה ושמה לטעות, ויכול להיות שלא ידע טכנית את כל מה שהוא צריך לדעת, אבל אם יש לו את הלב, הם ילכו ויעבדו איתו. אני אישית, כן, גם יצא לי להרצות בפני ציבור, כן, לא שאני, בערכים אנחנו שתדעים כל אחד שיעסוק בתחום שלו, אז אני אינדוסטרטור, אני לא צריך לדבר בפני ציבור, אבל יצא לי מסיבות מסוימות לעמוד בפני הציבור. אבל דיברתי, ובאמת אני חושב על זה לפני שאני עומד בפני, האם באמת אכפת לי, האם באמת אני אוהב אותם, אם מרגיש שיש לי את זה אני זורם עם זה, אם מרגיש שחסר לי אוי ועבור אני עובד על עצמי שיהיה לי את זה. מצד שני, בגלל המקצוע שלי אני מהנדס אלקטרוניקה בתחום, אז הרבה פעמים יצאתי להרצאות בתחום הטכנולוגיה, אז אני נותן להשוות.
זה לא קשור לערכים.
לא קשור לערכים, כן, עשיתי את זה בעבר וכו'. אז שם אתה צריך להעביר מידע טכני לוודא שמבינים אותך, ויכולים לאחר כך במבחן, ומבחן התוצאה היה ידע והיכולת לתפקד, ולהפעיל את כל מה שאתה העברת אליהם. עכשיו, על מנת באמת להפעיל את אותו מרצה, אחרי שדיברנו על התכונות הפנימיות של אותו מרצה, להכניס אותו עכשיו לתוך מנגנון ולראות שזה עובד, על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות, הרבה פעמים אני עושה דימוי לבית חולים למשל, ואני עושה בבית חולים, אתה עושה ניתוח, אז המרצה הוא לכאורה המנתח, המנתח הטוב, יש מה שגם המרצה המוביל, אז בוא נניח צריך לעשות איזה ניתוח לב פתוח, אז אתה צריך מומחה ללב, אבל אתה לא תצליח אם לא לך מרדים טוב, ולא תצליח אם לא לך רופא לכלי דם טוב, ולא תצליח אם אין לך גם אורתופדות שדרך להגיע לאיברים המסוימים בלי לפגוע.
וגם צוות של החיות ושל לוגיסטיקה.
נכון, צריכים מנגנות שלהם, צריכים גם חלק מיון שידעו למיין את האנשים הנכונים אליך, שיבואו אליך, וכנראה אתה צריך אחר כך לתת להם את השירות, את הטיפול ההמשך מה שנקרא, או מה שנקרא שיקום, מהלך השיקום. כך שיש מנגנון שלהם בשביל להוציא בן אדם בריא ממחלה, אז זה לא רק מחלה פיזית, זה גם יכולה מחלה רוחנית אם תקרא לזה ככה, ואנחנו עוסקים בצד הזה. ואם אני אעשה דימוי למנגנון של בית חולים, אני יכול לקבל את החלטה הנכונה. למשל, הרבה פעמים מישהו מביא מישהו לסמינר, אז הסמינר עכשיו שלי זה הבית חולים, ומי שמביא אותו הוא יהודי שלא צריך סמינר מסיבה אחת או אחרת, אבל הוא רוצה לבוא איתו. האם ניתן לו להיכנס לעולם הרצאות? האם ניתן לו לשבת שם כל הזמן? אז עכשיו בוא נעשה דימוי לבית חולים. יכולים להם קבוע משפחה, מאוד אכפת להם על המנותח, ניתן להם להיכנס לתוך חדר ניתוחים, ניתן להם להתערב במה שקורה בחדר ניתוחים. צריך לדעת לבודד את זה ולתת לאנשים להבין של כלים החלטה לגבי מה תפקיד המרצה. הוא צריך להבין שהוא מנתח בית חולים, והוא חלק ממנגנון שעובדים איתו, יש עוד רופאים שעובדים לפניו, אחריו, ואם כל הרופאים יעבדו נכון ומנגנון הבית חולים יתקן הסיוע הנצרך לקבל בסופו של בן אדם בריא, אותו הדבר גם אם זה מקרה זה, זה סמינר.
בעצם הרב אליץ, מה שאני לומד מדבריך, שאנחנו התמקדנו כאן לכל אורך הסדרה בדמותו של המרצה הבודד, באיכויות שלו, בתכונות שלו, בכישרונות שלו, ואתה מציע לנו לקחת צעד אחד לאחור ולהסתכל לתמונה המערכתית הרחבה, ולהבין שהעבודה של המרצה לא נגמרת בזה שהוא מפגיז איזו הרצאה טובה והולך הביתה. זה בכלל לא נעצר שם. אם אתה באמת חושב לחולל שינוי עמוק בעם היהודי, אז אתה חייב מערכת רחבה, ואז המרצה הוא חלק מתוך הפאזל, הוא לא עומד בפני עצמו.
אז לא שהוא רק חלק מתוך הפאזל, הוא, הייתי אומר, הטייס, הוא בחזית, והוא צריך לתפקד כאחד שבחזית. והוא גם דוגמה אישית להתנהלות רצונה בגלל התפקיד החשוב שיש לו. ואם הוא בן אדם בעל איכות מוסרית, באיכות אינטלקטואלית, אם הוא מקרין את כל זה, אז הוא יכול לעמוד בתפקיד. והוא צריך להבין שהאנשים שמזינים לו במידה מסוימת מקבלים ממנו קצת יותר מרק התוכן שהוא מעביר.
כל ההרגשה שמסביב.
כן, הוא מקרין משהו.
אתה באמת הבאת דוגמה משני מרצים, ולא ננקוב בשמות, אבל היה מצב שבו שני אנשים פנו אליך מתוך בקשה להתקבל למערכת שנקראת ארגון ערכים, ואתה הצבת אותם במבחן מאוד מעניין, ואני חושב שיש טעם לציבור המאזינים שלנו לשמוע על הדוגמה הזאת.
כן, נכון, דיברנו קצת לפני כן על קבלת מרצים למערכת. אז באים פנים, פונים אנשים, בקשים לעבוד בערכים כמרצים או מה שלא יהיה. אז באופן טבעי שואלים אותם מה התחום שלהם, מה הרקע שלהם וכו'. ואז לאט לאט נכנסים באמת לעובי הקורה. זאת אומרת, בא במרצה, אני ביקר של שני אנשים. אחד מהם היה עולה חדש, קראו לו הרב ציגלר, זיכרונו לברכה.
אפשר לגלות כבר.
שהגיע מצרפת.
העברית שלו הייתה טיפה עילגת.
העברית שלו לא הייתה מושלמת, הייתה רחוקה מלהיות מושלמת, וזה מאוד חשוב שהעברית תהיה נכונה של המרצה, אבל הוא ישראלי. אבל אם הוא עולה חדש, לא מצפים ממנו שהעברית שלו תהיה מדויקת. אבל מצד שני, היה לו רצון אז לקרב. הוא בא בתחום המדע, הוא היה סטודנט בצרפת, והוא בא והוא אמר, אני רוצה להיות מרצה בערכים. למה אתה רוצה להיות מרצה בערכים? כי אני רוצה לתת, אני מרגיש שאני אוהב טעם הזה, עשיתי עלייה לארץ ישראל, כי אני אוהב טעם שלי, ואני חושב שאני יכול לתת. אני מתמחה בתחום המדע, והיו לי הרבה שאלות בתהליך של התשובה שלי, ואני יכול להשתלב מאוד מאוד בתחומים האלה שאותם אני בקיא בהם. ולכן אני רוצה להיות מרצה ולדבר עם הציבור. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? אתן לך הזדמנות, אתן לך איזה קהל יד. היה לנו סמינר בוגרים, אנשים שכבר איכשהו בשלב מתקדם יותר, וביקשתי ממנו, בוא קח את הציבור, דבר, אתן לך את הבמה. אמרו לי גם היועצים הנכבדים, תשמע, הוא לא מדבר עברית טובה, והוא יכול לקלקל קצת. ראיתי, מה הוא יכול לקלקל? שימו לב איך שהוא אוהב את האנשים, שימו לב שהוא רוצה. בוא ניתן לו הזדמנות. ונתנו לו הזדמנות, ולפני שהוא נכנס, אז הוא היה מאוד זהיר, הוא אמר, אתה בטוח? אתה בטוח? אני באמת לא הייתי רוצה לקלקל, ראיתי שאכפת לו, זה לא רוצה אותו בטוח, הוא לא היה לו ביטחון עצמי 100%, למה לא? כי הוא באמת אכפת לו על הציבור, והוא לא רצה ליצור מצב שלילי, אז לכן הוא שאל את זה.
עד כדי מוכנות לבטל את ההרצאה שלו, אם זה לא יביא לתועלת.
אוקיי, אז מה עכשיו, לפני שהוא נכנס, הוא אמר לי, תן לי שתי דקות, אני רוצה לקרוא איזה שתי פרקי תהילים, היה לי סייעת הדשמי, ראיתי שגם השלט שמיים, הוא חושב על זה, שמה, הוא חושב לקרוא עכשיו תהילים, ושכנס לו למרצאו. והוא נכנס, והוא דיבר, והיה לו חסר מילים פה ושם בעברית, אז הציבור עזר לו, והוא שהוא באמת שהוא אכפת לו על הציבור, אז הציבור היה אכפת לו עליו, אז הם עזרו לו בעברית, והוא עזר להם במידע שהוא הביא להם, היה הרמוניה מצוינת. ובסוף ההרצאה הם כולם ממש עמדו סביבו, הם עזרו לו, הם שותפים לתוכן שהעביר, וזה תחושת השותפות היה מאוד חשובה. ובסוף ההרצאה הוא בא אליי ואמר, תשמע, אני מאוד מקווה שלא פגעתי באף אחד ושניתי לעניין ולא עצרתי איזה משהו שאולי יפגע בכל המהלך שאתם רוצים לעשות. ראיתי שבאמת אכפת לו. שמתי את האור בצד, אמרתי, תקבל תשובה. לעומת זה בא עוד אחד ששמו אני לא אגיד, כי אני כמעט לא זוכר. הוא היה אברך צעיר שהחליט ש...
מתאים לה.
שהוא רוצה להיות מרצה. שאלתי אותו, אמרתי, תשמע, זה מקצוע מעניין, אני אתקדם ככה, ואני חושב שיש לי ידע, ולאט לאט אם אני אתקדם, אז אולי יהיה לי מעמד מסוים, שיזמין אותי לעוד מקומות, ואני יכול להפיץ דיסק, וכו'. ראיתי שם, המניע שלו היה יותר מניע קרייריסטי. שזה גם כן, לא צריך לפסול מישהו בגלל זה, איזה קרייר מעניינת, יותר טוב לעבוד בבנק או איזה מפעל אחר. וניהלנו שיחה, אמרתי לו, אני אתן לך גם במה. נתתי לו במה, ולא היה באותו אירוע, הוא הדובי. ונכנס, אז כשהוא נכנס, הוא עמד ליד הראי, סידר את הניבה, סידר את המגבד, עשה את כל מה שצריך, ונכנס פנימה. ולפני שהוא נכנס, הוא אמר, שמה, תשב, ותראה איך אני ככה מצליח עם הציבור, אתה תראה, לא אין להם שאלות, אני אעביר את זה חזק, זה יהיה לסדר, אל תדאג. קצת עודף
זכיחות
הדעת, עודף ביטחון עצמי כזה. איך אתה יודע? מאיפה אתה יודע? למה אתה לא דואג? אולי יהיה כתקלה, אולי משהו? ושהוא גמר את ההרצאה, אז הוא גם יצא החוצה, ואמר, נו, ראית? דיבר במין פאטוס כזה, היה בסדר, וזה. ובסוף עכשיו רציתי להחליט את מי אני לוקח. וליבי נתן לקחת את הציגלר הזה, את הצרפתי. לא שהוא לא היה מציע, יכול להיות שהוא מציע, רק לא לקחתי אותו. וליבי לא הסכים עם זה. והוא מאוד הצליח, הוא מאוד הצליח. אנשים אהבו אותו, ופיתח הרצאות, והתקדם. וזה חלק מהמנגנות. המערכת שלנו היא לא רק לבחור מרצים, היא גם לבנות אותם. אתה לוקח אנשים מועמדים, אתה רואה שיש להם לב ורץ, אז זה לא רק לקחת ולהשתמש במה שיש לך, אלא לקדם אותם.
מה שבעצם אתה אומר, שהמרצה המצליח צריך להיות במידה מסוימת אידיאליסט גם. הוא צריך להיות באמת שאכפת לו לא מהקידום האישי שלו ולא מהקריירה האישית שלו, אלא שיהיה טוב לציבור, לקדם את עם ישראל.
בהחלט.
אהבת ישראל, זה המרכיב החשוב.
עושים פה מאמץ אדיר לקדם את העם, לפתור בעיות בעם. אם אין לך, אם זה לא בא מבחינת האידיאל, אם זה לא בלב שלך, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, וזה אחד התכונות שבודק, אם באמת אכפת לבן אדם, או למרצה, או למעמד הזה, לעשות טוב לעם ישראל.
את זה אי אפשר לזייף, או שאתה, או שאתה שמה, או ש...
אי אפשר לזייף את זה עם שתי סיבות. א', תחושת ב', אתה רואה, אתה מקשיב, אתה רואה, ואתה רואה על מה מדברים כשלא נמצאים מול הקהל, והקהל הוא למודד הכי טוב. אתה רואה את הקהל איך שהוא מגיב, ואז שנקרא כמיים על פנים על פנים, כשהם רואים שהוא אוהב אותם, ואז הם מרגישים את זה. ושהם מרגישים שאכפת לו, אז הם מרגישים את זה. ואז הם נותנים לו בחזרה. ואז בחיים ככה בונים את המערכת יחסים בין המרצה לבין הציבור. וזה צריך להיות מערכת יחסים. זה לא סתם העברת אינפורמציה ולהגיד שלום או להתראות. זה לבנות מערכת יחסים שמשפיעה.
אחד מהנקודות, אתה דיברת על זה שבונים מרצה, כן? שמרצה בעצם מתחיל בפעילות ומתחיל להופיע מול קהל ומשתתף בהרבה מאוד אירועים. מבחינה מסוימת גם הכבוד שהמרצה מקבל, המעמד שהוא זוכה לו, זה גם יכול להשפיע עליו אולי בכיוונים לא כל כך טובים. אז... זאת אומרת, הוא קצת, הוא מאמין לכל המחמאות שאומרים עליו, הוא חושב שהוא באמת איזה מנדאומר גדול.
אז בהחלט, זה יכול להיות גם מה שנקרא, המרצה מתחיל, והוא מתקדם, והוא מצליח. אז מזמינים אותו עוד הפעם, אז הוא מצליח עוד, ואז באים הרבה אנשים, ואז לאט לאט הוא מקבל במה טובה, והוא מקבל פרסומת, והוא רואה את הכבוד שהוא מקבל מהמאזינים שלו.
אז איך הם יציבים אותו באופן שהוא לא יסחף עם זה יותר מדי?
אמר שהוא נסחף עוד, חכה. בינתיים הוא מתקדם. השאלה מה קורה אצלו, ואת זה דעת צריך לקרוא את זה, כשהוא מתחיל באמת להאמין במה שהציבור חושב שהוא, למרות שהוא לא תמיד במצב הזה, דיין הציבור מושפע ממנו, קיבל לו במידע ממנו, והתחיל להתנהל ולהל את אורח החיים שלו בצורה שהיא נובעת מההרצאות שהוא שמע ממנו. אז הציבור מתחיל להפוך אותו למין מנהיג, למין דמות, והוא רואה את זה. וזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו.
זה המון כוח.
באיזשהו שלב, המרצה התחול להאמין שאכן זה, הוא באמת במצל הזה.
שזה ממנו הבא.
נכון. ואני זוכר, אני זוכר, כשאני התחלתי בראשית דרכי, אז שמעתי מרצים, ומאוד התפעלתי מהם. אבל לא ידעתי איפה הגבול. חשבתי שהם הם, הם, זה, הם בשפיץ של הפירמידה, של הרבנים, וכו', והייתי מושפע מהם. יצרתי ממצב שהם כאילו המנהיגים שלי. מה עשה אחד המרצים החכמים? הוא לקח אותי, והביא אותי לגדולי הדור, עשה לי סיבוב, הביא אותי לרב שח, הביא אותי לסטייפלר, בין רב חיים קניסקי ודרב גרינמן, הביא אותי לרב אחרי רב, ואמר לי, אלה גדולי הדור, ואני רחוק משם. הבנתי מיד את מקומו, אבל לא כולם עושים את זה, והם באמת נותנים לציבור את התחושה שהם באמת למעלה בצמרת הזאת, ולאט לאט גם מאמינים שהם בשפיץ של הצמרת, ואז יצא מצב לא נכון, והם יכולים להיות מושפעים ולהיכנס למשבצת או למעמד שלא בעצם מתאים להם להיות. ושמעתם יותר המרצים מהסוג השקרה שגדלו וגדלו והם פשוט לדעו איפה לעצור את המיקום שלהם. לא שהם לא היו טובים, היו מצוינים, אגב צריך לדעת איפה המקום שלהם בחברה, וזה צריך מאוד לשמור. עוד דבר אחרי שלדעת, תבין שהציבור שמושפע מאותו מרצה, ובאמת שם אותו בשפיץ הפירמידה, באיזשהו שלב הציבור עצמו, או הבודד בתוך הציבור, מתקדם ומתקדם ומתקדם, יום אחד הוא לומד להכיר באמת איפה ניצא אותו מרצה ביחי הנכונה. ואז יוצא מן אכזבה, וצריך להיזהר.
זאת אומרת שמרצה טוב זוכר שהוא בסך הכל צינור להעברת העומק והקדושה של התורה, וזה לא, זה לא הגאונות של עצמו, וזה לא
צריך קצת ענווה. כן. צריך ענווה ולדעת איפה הגבול, והציבור מרגיש את זה. והענווה זה מאוד חשוב שרוצים לבוא ולתקשר עם אנשים, וזה בעצם נקודה. רק זה יכול להיות במשך הזמן, הענווה הזו יכולה לאט לאט להישחק. כן. ואז נשאר הגאווה.
אנחנו דיברנו שיחה ארוכה, ואני רוצה להפנות גם שאלה אליך, הרב נשיא. כמרצה, אגב, אתה הפגנת פה יכולת איפוק מרשימה, כי אתה כמעט לא אמרת מילה, אבל באמת גם אתה אחראי בתוך מערכת ערכים, אני מדבר על המנגנון שבו נבחנים מרצים, ולמעשה אתה מנהל מחלקה שכל עניינה גם, בין היתר, זה גם פיתוח והכשרה של מרצים חדשים. אז כשאתה רואה לפניך מועמד פוטנציאלי, מה התכונות שאתה מחפש באישיות שלו? על מה אתה שמת דגש? מעבר ליכולת הטכנית שלו.
כן, שאלה מצוינת. אנחנו למעשה פועלים על בסיס... לא שומעים טוב? אנחנו למעשה פועלים על בסיס מודלים שהתווה הרב יוסף ולס. על פיו אנחנו לא רק לוקחים מרצים בעלי יכולות רטוריות קריזמטיות, אלא גם כאלה שיש בהם יראת שמיים, עוצמה אדירה של אהבת ישראל, כאלה שהם משנתם סדורה ודעתם צלולה, הם מבריחים, תלמידי חכמים, הם אנשים שגם מאמינים מאוד במסר שלהם, לא כאלה שמדקלמים חומרים מוחזרים של אנשים אחרים, אלא שחיים באופן אמיתי את המסר שלהם, הם נאמנים לעקרונות המסר שלהם, והם משמשים כדוגמה אישית.
זאת אומרת, הם אותנטיים.
אמיתיים, פשוט אמיתיים. מרצה שבא ומתחיל לדקלם חומרים שהוא לא מזדהה איתם.
שהוא לא עומד בדרגה הזאת גם.
וגם לא עומד בדרגה שעל בסיסה הוא מטיף, הוא פוגע במסר, אנשים רואים את זה, מבחינים בזה. ויש כאלה מרצים שבאמת נפלו דווקא בגלל הסיבה הזו. אנחנו מזהים ביתר קלות היום יותר ויותר, כאלה שמנסים להיראות כצדיקים ומטיפים בשער, בשעה שהם חזותם לא מראה זאת, והתנהגותם לא משקפת זאת. מרצה טוב זה מרצה שמשנתו סדורה, הוא אדם אמיתי, מדבר מתוך הלב, ולא מדבר, לא במופע, הוא לא עושה מופע, זה לא שואו, זה יחידה שלמה לחדור לנפשו של השומע באופן אמיתי, בלי לעשות איזושהי פירוטכניקה רק כדי להרשים.
טוב, אנחנו בדברים המרתקים האלה נצא כאן למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך נמשיך בתוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. במוצאי תשעה באב, חוזרים אל הרגעים הגדולים של המשדר ההיסטורי שהסעיר את העולם היהודי.
אין רגעים קדושים מהרגע הזה כאן.
מה עושים? איך מתנהלים כשהמשיח מגיע?
זה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה.
שידור חי עם ישראל, המשיח בן דוד מגיע.
כשהמשיח יגיע, צוות קול חי במשדר מיוחד ובלעדי, מרגש וסוחף, בהפקת ענק חסרת תקדים.
כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערים.
את השידור הזה אסור לכם לפספס. מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בקול חי. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אבא, מושי שפך עליי פטל, תגיד לו!
אבא יקר, אחרי 4 שעות נסיעה, טבעי שזה יקרה. במקום לשרוף את הזמן ולהיתקע בכל פקק אפשרי, קח איתך מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן, ותהנו מהדרך. חייג עכשיו, כוכבית 3230, אספקה מהירה תוך 31 שעות, וגם צילון לרכב מתנה, בישוב בית דין צדק בני ברק, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
לא צריך להיות רוטשילד בשביל טיפולי השתלות שיניים. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול רפואי מהיר ונוח שגם אתם תוכלו להרשות לעצמכם. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
זוהי הודעה חשובה לכל התורמים של ארגון יד עזרה ושולמית, מאת המשפחות שקיבלו סיוע מהארגון.
תודה לתרומים, בזכותכם הבנות שלי בבית החם.
תודה למי שתרם לי, בזכותכם הבן שלי כבר לא רעב.
תודה, בזכותכם לתינוק שלי יש חיתולים ומזון לתינוקות, תודה. אלפי תודות לכם, בזכותכם הבת שלי נכנסה לבית התמחוי.
זכרו, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם בטוחים שהתרומה שלכם עוברת לנזקקים. רוצים להצטרף למצווה ולהכניס ילד נוסף לבית התמחוי? חייגו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
אגף מורשת מן המזרח בירושלים מזמין אתכם לפארק שירענן לכם את בין הזמנים. מתחם מחלקה ענק ומקצועי על הקרח, מתחם מתנפחים והמון כיף. היכל הפיס ארנה ירושלים, בימים א' עד ה', י' עד י"ח באב, 6 עד 10 באוגוסט, בין השעות 2 בצהריים ועד 11 בלילה, ובעלות של 20 שקלים בלבד. הפארק מתאים למשפחות. משטח ההחלקה יופעל בשעות נפרדות לבנים ולבנות. לילדים עזרי החלקה מיוחדים. לרכישת כרטיסים חייגו עכשיו 077-2298-000 077-2298-000.
שלום רבנו, מה אתה עושה בבין הזמנים?
השנה? כולנו בבאר שבע.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ ביום חמישי י"א באב, 3 באוגוסט, מהשעה 18:00 בפארק A בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, מתנפחים, מתקן הישרדות מאתגר, אומני קומיקס, ג'ימבורי לקטנים, סדנת קסמים ועוד. ובבמה המרכזית, קרקס ברזילאי, מופע אטמוספירה, הזמר חיים ישראל ועוד. הכניסה חופשית, הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף בשיתוף רדיו קול חי.
מגלים את אירופה החדשה והמרעננת בערי האפנינים האיטלקיים. עם רוגע נופש בהנהלת יוסי גראס, תהנו מחופשת ספא קולינרית איטלקית בניצוחה של השפית מירי זורגר. להזמנות חייגו 072-235-4444 072-235-4444 או חפשו בגוגל רוגע ישראל.
איך הוא עשה את זה?
כן, כן, הרבה שואלים את זה. המופע החדש של הקיץ עם אומן הקסמים הבינלאומי שימי אילוזיני, ועכשיו במחירי השקה מיוחדים. נותרו מקומות אחרונים לקיץ. לפרטים תלפנו 052-272-0003 052-272-0003. כי לאירוע של פעם בחיים לוקחים את הטוב שבטובים. שימי אילוזיני.
כל מי שמבין שמשכנתה עושים בבנק וביטוח משכנתה עושים ב-AIG, לא כזה מסובך. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות, תתקשרו ל-AIG והם יסגרו לכם את הפינה בביטוח המשכנתה הזאת בישראל.
1-800-400-400-AIG
כפוף לתנאי החברה.
תשע באב בכל חי, בשתיים בצהריים, שאלות ותשובות בהלכות תשע באב, עם הגאון הרב חיים איידלס, בארבע, אלעד כהן ויהודה שוקרון בתוכנית מיוחדת, בחמש, סיפור חורבן בית שני בהפקה בלעדית ומקורית, ובשבע, שיחות המגידים, בצלאל כהן מביא את קולותיהם המרטיטים של גדולי המגידים על החורבן ותיקונו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום, חזרנו אליכם מאזינים יקרים, ואנחנו בתוכנית מיוחדת במינה, תוכנית הסיום של סדרת המרצה, ואיתנו באולפן נמצא מנכ״ל ארגון ערכים, הרב יוסף וליס, ויחד איתו גם הרב דוקטור דניאל נשיא. ובמהלך התוכנית הזו שמענו פרספקטיבה מאוד מרתקת, אני חייב לומר, זווית הסתכלות של מי שמגיע לא מצד המרצה, אלא מצד מפעיל המרצים, מה בעצם מערכת כמו ערכים מחפשת במרצים, ובכלל, מהם השיקולים הארגוניים לגבי הפעלת מרצה. ואחד הנקודות שדיברנו עליה, זה שמרצה הוא לא שחקן יחיד, אלא הוא חלק ממערכת רחבה של מרצים נוספים, של לוגיסטיקה שלמה שנועדה לפעול כדי להשפיע ולשנות את השקפת עולמם של המאזינים ולקרב אותם לתורה. הרב וניס, אני רוצה לשאול אותך לגבי השפה של המרצה. ברור לנו שמרצה צריך לדבר בשפה שהמאזינים מבינים, אבל אתה אמרת נקודה מעניינת, ששפה זה לא רק עניין של מילים, זה לא רק עניין של שפה במובן הרגיל, זה גם להכיר את המנטליות של המאזינים. וגם אם מרצה פלוני מדבר אנגלית, אבל אם הוא לא יכיר את המנטליות האנגלית או המנטליות האמריקאית, הוא לא יוכל להתחבר כראוי לקהל היעד הזה.
ובכן, זה מאוד נכון. אתה צריך להכיר את הציבור שמולו לא תהלך לדבר. וזה לא רק מבחינת הידע שיש לו, והמבנה המשפחתי שלו או הגיל שלו. זה, יש מה שנקרא תרבות. והרבה פעמים אנחנו מתמודדים עם ההחלטה איזה מרצים לשלוח לאיזה מקומות. בוא ניקח לדוגמה, אפילו ישראלים בארצות הברית, יהודים. גרים בניו יורק, גרים בלוס אנג'לס, גרים בטקסס, גרים במיאמי. עכשיו אתה צריך לשלוח לשם מרצים, כי אתה רוצה לעשות שם פעילות. אתה רוצה לעשות סמינר, אתה רוצה לשלוח מרצים בשביל לגרות את הציבור להגיע לסמינר, אתה צריך צוות מתאים בתוך הסמינר עצמו.
מי מקבל את כל ההחלטות האלה?
בסופו של דבר אני מקבל אותו. וכמובן בהתייעצות עם הצוות, עם המקומיים, עכשיו צריכים לשלוח את האנשים המתאימים, אפילו בתוך ארצות הברית. המרצים שפועלים, התרבות של הישראלים בלוס אנג'לס שונה מהתרבות של הישראלים בניו יורק. שלא לדבר על האמריקאים כבר. שלא לדבר על כשאנחנו עושים סמינר באנגלית, זה שונה בין לעשות סמינר באנגלית באנגליה, לבין לעשות סמינר באנגלית בדרום אפריקה, לבין לעשות סמינר באנגלית בניו יורק, או אפילו בלוס אנג'לס. התרבויות הן שונות, ההתנהגויות הן שונות. זה לא רק הציבור שמגיע, יכול להיות שבאותה השכלה, יכול להיות שבאותו עיסוקים, אבל התרבות שלו היא כשנה מהתרבות של לוס אנג'לס, וכנה על זה משפיע על הישראלים. צריך לדעת את מי לשלוח. ואז כששולח אותם, לא תמיד הם מכירים את התרבות מספיק טוב, הם צריכים ללמוד אותה גם. אז שיוצא המרצה למדינה מסוימת או לאזור מסוים, הוא גם צריך לעשות איזו עבודת שיעורי בית, אל מי הוא מדבר ומה הוא מדבר.
דע לפני מי אתה עומד.
והרבה פעמים אפילו עושה סיבוב היכרות. ואז כשיוצא, הוא מתאים את עצמו לציבור, והוא יודע איך לדבר איתם ואיך תקשר איתם. ההרצאה לא נגמרת בבמה עם המיקרופון. אל תשכח, יורדים אחר כך מהבמה, יושבים איתם בחדר האוכל, יושבים איתם בלובי של המלון, מנהלים שיחה, אתה צריך להכיר את התרבות, אתה צריך להתאים את עצמך לזה. וזה חלק מה נושא, להתאים את התרבות. עושים סמינרים באיטליה, עושים סמינרים באנגליה, בהולנד, בכל מיני מקומות. וזה זה תרבויות שונות, זה התנהלויות שונות. גם אצל הישראלים ששם.
כן. כן, וגם עוד נקודה שהוספת, שגם השילוב בין מרצים שונים הוא גם מצריך הרבה של כל הדעת.
זה מאוד חשוב, זה כמו שאתה צריך לדעת לשלב כשאתה עושה ניתוח. כן. אתה צריך להתאים את הרופאים, כל אחד במקצוע שלו, שבסופו של הרצאה הרמוניה. זה כמו למשל קונצרט. אתה צריך את כל הכלים המתאים להוציא את המוזיקה המתאימה. אז אתה שולח את המרצים המתאימים, צריך לדבר על הנושא הזה, השני לנושא השני, והם צריכים להיות מתואמים ביניהם, שלא יצא שמרצה אחד יגיד דבר שהוא קצת הפוך מרצה שקדם לו, והוא כך צריך חשבון מי הולך לדבר אחריו, לשיר מקום, לזה שידבר
יחזור
אחריו,
על עצמו.
שלא יהיה חזרה, אז יש רצף של מידע, כמובן מלווה ברגש וכו' וכו'.
כמו שאמרנו. אני, יש נקודה נוספת שאני הולך גם בשעה הבאה לשאול הרבה מרצים, אבל מעניין אתכם לשמוע את העניין, את מה שיש לך לומר בעניין הזה כמנכ״ל ערכים. אני יודע שחוץ מהכובע שלך כאדמיניסטרטור, כמנהל, אתה מפעם לפעם גם כן אוחז במיקרופון ומרצה בעצמך, לא סתם על נושאים, אלא על הסיפור האישי והמשפחתי המאוד מאוד מיוחדים שלך. אתה עושה את זה במסגרת מסעות לפולין, אתה עושה את זה במסגרת הרצאות על שואה וכן הלאה. איך זה היה מבחינתך? מה הביא אותך לרצון הזה לשתף ציבור גדול ורחב בסיפור האישי שלך?
זה גם נעשה בסמינרים, עכשיו הייתי בסמינר אקדמי בכינר ויצא לי לספר. העניין הוא כזה, במסגרת הפעילות זה מאוד חשוב שהמנגנון הזה יעבוד עם אנשים שכל אחד יעסק בתחום שלו. זה כמו בחדרי ניתוחים, אתה לא מצפה שהמנתח יפעל כאחות ואחות תעשה את פעולה של המנתח. אז גם אצלנו. עכשיו, אני אדמיניסטרטור, אני מנהל, אין לי שום עניין להחזיק מיקרופון, זה גם כובל אותי, כי עכשיו שאני אדבר איתך, אני לא יכול לנהל שום דבר, אני תקוע במיקרופון ביד. אז אסור לנהל, כן. להיות תקוע במיקרופון ביד, הוא צריך להיות זמין לכל בעיה ותופעה שתקרה לאורך כל הזמן.
ובכל זאת.
אז מה קרה? מה קרה? וזה קצת חשוב לעניין המרצה. הרבה פעמים מרצים, בכדי להצליח בהרצאה או להעביר את התוכן נכון, הם משלים סיפור. סיפור דבר מאוד חשוב בהרצאה, מן הסתם בטח דיברתם על זה בתוכנית הזאת. לפעמים יכול להיות מצב הפוך. שאתה מוצא מישהו עם סיפור חזק וטוב, ואתה אומר, אוקיי, בוא נתמקד בסיפור ונוציא תוכן מהסיפור הזה עם מסרים מתאימים. זאת אומרת, לא שתיקח סיפור ותשלב אותו בהרצאה בשביל להמחיש מה שאתה רוצה להמחיש, לפעמים בדיוק הפוך. קח סיפור מעניין ותוציא ממנו תוכן שזה. אני בערכים כבר שנים, ובערכים לא ידעו את הסיפור שלי, בן אדם לא מסתובב סיפור, אבל יצא, מתברר שיש סיפור מאוד מעניין. סיפור החיים שלי והרקע שלו, ואז זה התגלה והתפרסם, ולאט לאט התחלתי לספר אותו, ורק אני יכול לספר, מי יכול, מרצה לא יכול לספר את הסיפור שלי, רק אני, כי זה סיפור שלי, אבל הרבה מסר בפנים, ואם יש הרבה מסרים בפנים, אז אתה הופך את הסיפור להרצאה, וזה ככה יצא שהתחלתי להרצות.
מסתבר שהסיפור שלך הוא כל כך מעניין מצד עצמו, שפשוט הקהל מרותק ורוצה לשמוע ממנו עוד ועוד.
נכון, אז מה קרה?
הסיפור בעצם מספר את עצמו, אתה רק האמצעי.
אז אני משתלב עם שם המרצים. אבל אני צריך להיזהר, לא ללכת יותר מדי לשם.
אתה זוכר את הפעם הראשונה שאתה עמדת ודיברת?
בטח. זה לא היה דווקא עם זה, זה היה יותר כמנכ״ל. או בנהל הארגון, שאני עומד בפני הצוות שלי, והזמינים את כולם, היה איזה כינוס חיזוק, ואמרו לי, הרבה לי, הגיע הזמן שדבר גם אתה, ואתה עזוב אותי, אני לא רוצה לדבר, אני צריך להציג את הערכים, להציג את הנתונים, כמו מנכ״ל בתנאי הצוות שלו. וזה היה לי מאוד קשה, אני רעדתי מפחד, הכנתי את עצמי איזה 1,000 פעמים, כתבתי את הרצאה וזה, בסוף זרקתי את הנייר, עמדתי לו, אני מה שיצא יצא, ואמרתי, ריבונו של עולם, תכניס לי את המילים הנכונות, ויצא בסוף איזו שיחה מעניינת. הבנתי שאתה חמש סיעת הנשמה וזהו.
טוב, אז אם ככה אתה יצאת לדרכך, אני בטוח שהמאזינים חושבים לעצמם, אם ככה גם עוד אנשים נוספים יכולים לקפוץ לתוך המים ולצאת לדרך. אנחנו מתקרבים לסיום של השעה הראשונה בתוכנית הזו, ואנחנו נמשיך לעסוק בתכנים הללו ובנושאים האלה ובשיחות האלה, גם במהלך השעה השנייה והמיוחדת של התוכנית הזו. אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן בתוכנית המרצה, מיד אחרי חדשות השעה 11, אנחנו ממשיכים בתוכנית.
מוצאי תשעה באב, חוזרים אל הרגעים הגדולים של המשדר ההיסטורי שהסעיר את העולם היהודי.
אין רגעים קדושים והרגע הזה כאן.
מה עושים? איך מתנהלים כשהמשיח מגיע?
זה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה.
שידור חי עם ישראל, המשיח, משיח בן דוד מגיע.
כשהמשיח יגיע, צוות כל חי במשדר מיוחד ובלעדי, מרגש וסוחף, בהפקת ענק חסרת תקדים.
כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערי.
את השידור הזה אסור לכם לפספס. מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בכל חי.
אין ילד רע, יש ילד שחם לו. מזגנים קונים ביעקב חשמל, נקודה. 1-750-50-10 1-750-50-10.
אבא, משה שפך עליי פטל, תגיד לו.
אבא יקר, אחרי 4 שעות נסיעה, טבעי שזה יקרה. במקום לשרוף את הזמן ולהיתקע בכל פקק אפשרי, קח איתך מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן ותהנו מהדרך. חייג עכשיו, כוכבית 3230, אספקה מהירה תוך 31 שעות, וגם צילון לרכב מתנה, בישוב בית דין צדק בני ברק, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
באזור. תשים לחול? הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. שמעתם נכון, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. עוד פעם, הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
אם יש לכם בסך הכל 300,000 שקלים, איזו דירה להשקעה תוכלו כבר לקנות ללא הלוואות ומשכנתה, ושתכניס לכם מעל 2,000 ש"ח בחודש. אצלנו לעומת זאת תוכלו לרכוש דירת סטודיו לסטודנטים באנגליה עם הבטחה לסחירות מחברת הניהול. חייגו אליי לאבי עידן ב-03-73-09-222 ותקבלו הצעה שאי אפשר לסרב לה. 03-73-09-222.
שלום, כאן ירון זליחה.
שלום, כאן יובל אלבשן.
שלום, כאן אמנואל גרופר.
בואו ללמוד בקמפוס החרדי אונו, משפטים, ניהול כספים, מימון ושוק ההון, מערכות מידע, חינוך וחברה ועוד. והכל מהמרצים שנבחרו לטובים ביותר בפעם השלישית ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים. הזדרזו, המכינות הקדם אקדמיות לגברים מתחילות בתמוז, לפרטים, 1-800-550-555.
כל מי שמבין שמשכנתה עושים בבנק וביטוח משכנתה עושים ב-AIG, לא כזה מסובך. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? תתקשרו ל-AIG והם יסגרו לכם את הפינה בביטוח המשכנתה הזאת בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
אמא, אני לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה.
כמה ילדים להערכתכם נפגעו בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? 571 ילדים. השנה מוציאים את הילדים מהסטטיסטיקה. לא קונים אופניים חשמליים והוברבורד לילדים שטרם מלאו להם 16 שנה. חובשים קסדה בכל רכיבה ולא מתעסקים בטלפון בזמן הרכיבה. החופש הזה, כולנו נלחמים על החיים של הילדים. יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
היכן הכי משתלם לקנות חיתולים או מזון לתינוקות, טואלטיקה או קוסמטיקה? עכשיו, הכי קל לדעת. מורידים את אחד היישומונים להשוואת מחירים בין רשתות המזון וגם בין רשתות הפארם, ונלחמים ביוקר המחיה. לפרטים, ייכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן. הורדת יוקר המחיה מתחילה כאן.
והשבוע במבצע, ופל, גליליות מעולה, 5 יחידות ב-10 שקלים. קמח רובינפלד, רק ב-8 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים בתוקף עד יום שישי י"ב באב.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, חובשים קסדה בכל רכיבה על אופניים.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 11.
הלאה טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. התפתחות בפרשת הצוללות. עד המדינה בפרשה היא שהעסקים לשעבר מיקי גנור, שייצג בישראל את החברה הגרמנית לייצור כלי שי טיסנקורפ, טען בעדותו כי מקורבו של ראש הממשלה עורך הדין שמרון אמור היה לקבל תשלום עמלה בסך כ-35 מיליון שקלים לטובת קידום עסקת רכישת הצוללות, ובנוסף רמז גנור כי שמרון הבטיח לו שהרכישה תהיה מגרמניה. כך דיווחו הלילה כלי תקשורת שונים בישראל. בתגובה טענו פרקליטיו של עורך הדין שמרון כי הטענות כה רחוקות מהמציאות, עד שאין זה מתקבל על הדעת שעד המדינה אכן אמר זאת במשטרה, ולדבריהם בתקופה שבה ייצג שמרון את גנור, פעל כפרקליטו וכל פעולותיו היו כדין. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן קרא הערב לפרקליטו של החייל